טוב, שלום וברכה. אנחנו לומדים פה תניא קדישא. והגענו בפעם שעברה, למדנו את פרקים י' אנחנו עוברים כזה מלמעלה. אז הגענו, למדנו את פרקים י' י' ב' י' ג' והגענו לפרק י' בכל אופן אנחנו נמצאים לקראת פורים, אז אני אגיד משהו קטן על 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 פורים בהקשר שלנו של מגילת של ספר התניא. בחסידות יש מעבר לארבעת הטיפוסים שאנחנו עסוקים בהם כעת, שזה הבינוני באמצע, הצדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו, רע לו. יש עוד סדרת דימויים לטיפוסים שזה נקרא חיצוני, פנימי ועצמי. חיצוני זה אדם שעושה את כל מעשיו על פי חיצוניות. מה אומרים, מה מדברים עליו, מה יגידו, כמה לייקים הוא יקבל וכל מיני דברים לסוג הזה. ועל זה אנחנו מתפללים, תנצל נפשי מן החיצונים, שלא חלילה, שלא נהיה חיצונים. זה חיצוני. פנימי זה בעצם הבינוני. אחד הכינויים לבינוני זה שהוא מתאמץ להיות פנימי. הוא מתאמץ לעשות את המעשים שלו על פי הפנימיות שלהם, על פי הכוונה, על פי להיות מדויק, להיות אמיתי, לעשות, משתדל. זה לא שזה לא משפיע עליו, החיצוניות. משפיע עליו. אבל הוא משתדל להיות פנימי. זה הבינוני. בינוני שווה פנימי. למעלה מהבינוני יש עצמי. עצמי הוא הצדיק, והוא מוצא את הכוחות שלו מעצמו. הוא לא צריך שימחאו לו כפיים, הוא לא צריך סיוע, הוא לא צריך עזרה. הוא יודע מה השליחות שלו, וגם אם כל העולם מתנגד לו, הוא יודע מה הוא צריך. והצדיקים הם כאלו, מפני שהצדיקים הרבה פעמים לא הבינו מה הם רוצים. לא הבינו מה הם מדברים. רבי נחמן שכתב סיפורים, חשבו שהוא יצא, ירד מהפסים. מה הוא כותב סיפורים? אומר, אל תדאגו, זה לעוד 200 שנה, לא לעכשיו. וגם הרמח"ל התנגדו לו מאוד, ורק אחרי שהוא נפטר, אז הבינו מה היה מדובר כאן. בדור שלנו על הרב שלמה קרליבך, שהיה בחיי חיותו, היה נתפס כזה מין מוזר כזה, ורק אחרי שהוא נפטר הבינו איזה תשתית הוא בנה לעולם התפילה. זה העצמי. הדמות של העצמי זה יוסף הצדיק. שהוא, יש לו עוצמה פנימית, ולכן הוא נמצא בהתנגדויות מסובכות מאוד, והוא מצליח לשמור על מי שהוא. הדוגמה הכי בולטת ליוסף הצדיק שהוא עצמי זה שהוא נמצא לפני פרעה. ופרעה מה שנקרא מרינו להנחתה, אומר לו, או, שמעתי עליך שאתה יודע לפתור חלומות, והוא לא מבלבל, הוא מסתכל לפרעה ואומר לו, א', לא אני אלא, כאילו בלעדיי. דבר שני, אלוהים יענה את שלום פרעה, והרי פרעה בכלל לא מאמין באלוהים. הוא אומר לו זה בפנים, זה עצמי. בסדר? זה עצמי. והצדיקים, הם, יש להם נקודת עצמיות. משה רבנו הוא העצמי, דוד המלך הוא העצמי, ועוד ועוד. אחד ההסברים להיותו של דוד המלך עצמי, זה האופן שבו הוא גדל. אתם יודעים שלפי המדרש, דוד המלך במשך 28 שנים הראשונות שלו, היה מנודה מבני המשפחה. הם חשדו שהוא ממזר, כל מיני דברים. הוא גדל לבד. גדל לבד. עכשיו, ילד, מניין ילד מקבל את הערכה העצמית שלו? הוא מקבל מהסביבה. מחבקים אותו, מנשקים אותו, איזה חמוד הוא, איזה מתוק הוא. אחרי זה גם כשהוא גדל, הוא מקבל פידבקים חיובים מהסביבה, וככה האדם בונה את דוד המלך לא היה לו את זה. אז מאיפה הוא בנה את העצמיות שלו? מתוכו, מעצמו, מהקשר בינו לבין השם יתברך. אז נוצרה כאן איזה מין נפש כזאת, נפש דוד, שהיא לא תלויה בכלום. יש לה את העצמיות שלה, והיא יכולה ללכת נגד יואב, ואבנר, ויש אנשים גיבורים, יש לו את הנקודה הפנימית שלו. למה אני אספר לכם את כל הדבר הזה? כי יש עוד דמות שנקראת עצמי. אולי הכי חזקה מכולם. מי זה? המן. המן הוא עצמי. בקליפה. בקליפה. אבל הוא עצמי לגמרי. אמרנו שעצמי זה אחד שיש לו את העוצמה הפנימית שלו, והמציאות לא מבלבלת אותו. לא אכפת לו מכל ה... אז המן, איזה מרדכי אחד שיצבן אותו. אז מה אתה עושה? מרדכי אחד, בסדר, תהרוג אותו, תהרוג את המשפחה שלו, תהרוג את הרחוב שלו. הוא אומר, אני אהרוג את כולם. את כולם. מרדכי. אבל זה יותר מזה, זה לא רק איזה מחשבה סתנית, זה גם ברמת הרגש. ברגע השיא של אמן, ברגע השיא שלו, שיא השיאים, כשהוא, אחרי שהוא כבר מונה להיות משנה למלך, ואחרי שאסתר מזמינה אותו למשתה הראשון, וגם אומרת לו שיהיה משתה מחר, כלומר, זה הרגע שהוא נמצא בפיק של הגובה, כי מי שם מתחיל לרדת, מי שם פתאום אומרים לו לקחת את מרדכי, אבל זה הרגע של שיא הגובה, הוא הולך הביתה מהמשתה הראשון, הוא הולך הביתה, מבסוט, שמח וטוב לב, ואז הוא רואה את מרדכי שלא משתחווה לו. נכון? ואז כתוב, וימלא המן חמה, ויבוא המן אל ביתו, ויקרא לזר שולחו לו אהביו, ויספר המן לזר שולחו לו אהביו, את כל, את כבוד אושרו ורוב בניו, את כל אשר גידלו המלך, ואשר ניסו מעל כל השרים. ואז אומר להם, אף לא הביאה אסתר המלכה למשתה אשר עשת לקיים אותי. כלומר, הוא מתאר להם במו פיו את העובדה שהוא האדם הכי עשיר, הכי חזק, הכי שולט, כולם, הוא מעל כולם, וגם עכשיו הוא במשתה, ואז הוא אומר משפט מדהים. וכל זה, קחו את כל האירוע הזה, האדם שיש לו כל העולם בכף היד שלו, פה, כל זה לא שווה לי כשהוא לא משתחווה. מה זה? לא, זה עצמי. הוא אומר, אני עצמי, יש לי נקודה עצמית, אני לא מוכן שיהיו יהודים. אבל מה אכפת לך? כאילו, תראה, כל העולם שלך, אתה, זה, מה, אתה יהודי, אחד מפריע לך. עצמי. אתה יודע מה עוד עצמי? לדוגמה, ספר תורה הוא עצמי. ספר תורה זה דבר עצמי, למה? מה קורה אם חסרה אות בספר תורה? אות אחת. פסול. למה פסול? למה באלימות? למה בטוטליות? זה בסך הכל אות אחת. וגם לא תגיד איזה עוד ב' של בראשית, או א' של אנוכי. נגיד שחסר, לא יודע מה, איזה י' שאתה יכול לכתוב בכתיב מלא וכתיב חסר. במקום שיהיה כתוב שמותם עם ו', כתוב שמותם בלי ו'. אבל אתה קורא את זה בכל מקרה. לא. עוד אחת, הספר פסול. זה מה? זה עצמי. המן הוא עצמי. אומר המן, אני יהודי אחד בעולם נמצא, זה מפריע לי. אני לא מוכן לוותר. אחד נמצא בעולם, זה מפריע לי. זה חשוב, למה? כי המן, הוא, אנחנו עכשיו עושים ונהפוך הוא, אתם איתי? המן הוא מורנו ורבינו הגדול ביותר לעניין הבנה מה זה סגולת ישראל של יהודי אחד. אחד, אחד. לא עשר, לא מאה, לא, אחד. מה שווה יהודי אחד? ממי נלמד? ממי נלמד? ממי? אמן. הוא הרבי הגדול. הוא אומר, כי הוא יציב משווה, יהודי אחד, מול כל העולם.
זה כמו להגיד זה הליטלר.
נכון, אותו דבר. אותו דבר. ככה אמר הרב זקס, שהרבי במפעל השלוחים שלו, הוא הגיב להיטלר. הוא אמר, היטלר עדף אחרי כל יהודי בשנאה, אני צריך לרדוף אחרי כל יהודי באהבה. אני אגיע לכל יהודי, אתה לא תברח ממני, אני אתפוס, הוא רצה לתפוס אותך כדי להשמיד אותך, אני רוצה לתפוס אותך כדי לחבר אותך. נכון? אומרים שברסלב מוצאים נקודה בכל יהודי, וחב"ד מוצאים יהודי בכל נקודה. בסדר? מורנו ורבינו. זה אמן, כי הוא עצמי. הוא לא בינוני. הוא לא ככה חרבונה כזה, פעם ככה, פעם ככה, מתלבט. הוא עצמי. ולכן, אנחנו הכי צריכים את התורה הזאת של אמן בזמני החורבן. בסדר? תנסו רגע לחשוב, אנחנו היום ברוך השם חיים בזמן של גאולה, ויש לנו מדינה, ואנחנו אי אפשר לתאר את זה, אבל תנסו לחשוב על יהודים שחיים בזמן החורבן, קצת אחריו של האימפריה הרומאית. האימפריה הרומאית הייתה אימפריה שלא היה כמותה אולי בכל ההיסטוריה. אולי, לא יודע. אולי האימפריה הבריטית בשיא גודלה. האימפריה שאתה לא רואה, חזל אומרים שאתה לא רואה את הסוף. נכון? ורוח אלוהים מרחפת על פני, בחושך על פני תאום, זה מלכות הרביעית שאין לסוף. אתה מסתכל לתאום, אתה לא רואה את הסוף. לא רואים את הסוף, לא רואים, לא רואים. איך נשרוד את הדבר הזה? מתי מתחילים זמני החורבן בעם ישראל? באיזה חודש? תמוז. חודש תמוז. אתם יודעים שלפי ספר יצירה, כל חודש יש לו צירוף שם השם שמאיר בו. כל חודש. יש צירוף שם השם, שם הוויה, שמאיר בחודש הזה, לדוגמה חודש אדר, זה צירוף שמבא שעולה מהפסוק, עירו ולסורקה בני אתונו, סופי תיבות שם הוויה, י' כ' ו' כ', לא לפי הסדר. עוד לדוגמה חודש ניסן, זה מה? ישמחו השמיים ותגל הארץ. ישמחו השמיים ותגל הארץ, זה י' כ' ו' כ' בסדר ישר, ראשי תיבות, כן? מסתדר חוזי, סמכו יהוד, השמיים אהב, ותגל בא, כי אביב, חודש האביב, עכשיו שנה האביב הגיע כבר באדר, צריך שיחזור החורף, עזרת השם. כן, אז כל חודש יש לו שם השם, שמאיר בתוכו. מה צירוף שם הוויה שמאיר בחודש תמוז, ששם התחיל החורבן, יוצאים בתמוז, וכל זה איננו שווה לי. זה שם הוויה, סופי תיבות באור חוזר, נכון? זה היי, איננו וו, שווה היי, לי יוד. זה יוד כבב כאחורה. מה ראית? שים לי את הפסוק של המן בחודש תמוז, כי אנחנו צריכים נחמה. האם נצליח לשרוד? האם נצליח להתגבר על האימפריה הרומאית? מה, אנחנו יהודים, נשארנו מתי מעט? אדוני, שכחת מה הכוח של יהודי אחד? כל זה יהודי אחד בעולם, אחד! העולם הוא... ממי למדנו? מאמן. אגב, זה הבית של התקווה. אתם יודעים שהתקווה, ההמנון, יש לו זה 10 בתים. ואז קיצרו קצת ושינו בכל זה. הבית האחרון של התקווה הולך ככה. שימו אחי בכל ארצות נדודי, כי הרי כל הבית זה עוד, נכון, עוד לעבדת, כל הפזמון זה עוד לעבדת תקוותנו. כל עוד ככה וככה, אז ככה, אז לא עבדת תקוותנו. אז כל עוד בלב הפנימה נפש יהודי הומייה, עוד לעבדת תקוותנו. יש שם 10 בתים, כל עוד עין לציון דומת ולב, כל עוד, יש שם 10 בתים כל עוד, ובסוף אומר אימבר, שימו אחי בכל ארצות נדודי, כי אם אחרון היהודים, גם תיגדע תקוותי. כלומר, מתי תיגמר לי התקווה? חלילה? כל עוד יש יהודי אחד בעולם, התקווה שלי לא הולכת לאיבוד. אחרון היהודים, אחד. יש לו תקווה. יהודי אחד, ממי למדת את זה? מאמן. אמן הוא עצמי. עכשיו, אנחנו כאן בספרם של בינוניים. אנחנו, הלוואי בינוני. צריך להיות פנימי, בינוני זה פנימי, נכון? אבל צריך לדעת שהצדיקים, לכן אנחנו לומדים ספרים של צדיקים, הם עצמיים, הם יודעים מתוכם, יש להם עוצמה פנימית. והם, וגם אנחנו נראה בהמשך שאדמור הזקן אומר, בהמשך, בעוד 2-3 פרקים, שגם מישהו בינוני צריך להקדיש זמן מה ביום ובחיים שלו כדי להסתובב באזור של צדיקים, אצלו בנפש. כלומר, הצדיק, הצדיק הוא צדיק 100% מהזמן, 24 שעות ביום, 7 ימים בשבוע. כל אחד מאיתנו יכול להיות שיש לו צדדים בהם הוא צדיק. צדדים בהם יש לו נקודות עצמיות שבהם הם שלו, הוא לא צריך להתאמץ עליהם והם... בסדר? אז זה רק היה איזה חיבור בין תניה לבין מגילת אסתר ולאמן. אגב, לכן אומרים שאמן... אמן מן התורה מנין, יש לו מקור בתורה. אמן מן התורה מנין, אמין העץ. אמין העץ, אמן זה עץ הדעת. עץ הדעת זה יכול להיות נקודה עצמית. טוב. אז עד כאן זה, בואו נראה, נגיע לפרק י' ד'. תראו. פרק י' ד'. נקרא קצת שורות. הנה, מידת הבינוני, מידת כל אדם, ואחריה כל אדם ימשוך, שכל אדם יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה. אם האירוע של הבינוני הוא אירוע לשלוט על המעשים, על לבושי הנפש, על מחשבה, דיבור ומעשה, ועל הפרקטיקה, אז כל אדם יכול, לא ביקשו ממך לא להימשך אל הרע, ולא ביקשו ממך לא להיות איזה, אלא ביקשו ממך לא לעשות רע. לא במחשבה, לא בדיבור ולא במעשה. אז זה מידת כל אדם, יכול להיות. כי הבינוני אינו מועס ברע, שזהו דבר המסור ללב, ולא כל העיתים שוות, אלא סור מרע ועשה טוב. דהיינו בפועל ממש, במעשה דיבור ומחשבה, שבהם הבחירה והיכולת והרשות נתונה לכל אדם לעשות ולדבר ולחשוב, גם משהו נגד תאוות ליבו והופכה ממש. ואמרנו, זה בסדר עולה. לעשות הכי קל, לדבר יותר מורכב, לחשוב הכי קשה. אבל גם לחשוב, אתה יכול תמיד מה? לתת מחשבה אלטרנטיבית. עלתה לך מחשבה לא טובה? נגיד אדם, דברה אומרת, אם רואה אדם שמתגברת מחשבת הרעיות, הרמב"ם אומר, אין מחשבת הרעיות מתגברת, אלא בלב פנים מן החוכמה. אז אם אדם רואה שמתגברת במחשבת הרעיות, תעשה עם זה משהו. תפתח ספר, תלמד, תצא לרוץ 2000, תעשה עם זה משהו. אל תיתן לזה, התגברה מחשבת הרעיות, התגברה, או יש כאלה שאומרים, תמנע את זה מראש. מראש, אל תעסיק את עצמך ביום, בדברים שיביאו אותך לידי מחשבות הטובות בלילה. כן, אז תהיה במקום סנוע וכו', אבל יכול להיות שדבר כזה קרה, אז תייצר אלטרנטיבה. אף אחד לא בא לך בתלונה שהמחשבה הזאת היא באה. באה, כי היא באה, כי אין אדם ניצול מהרהורי עבירה בכל יום. אבל כן יבואו לך בתלונה, אם אתה מכניס אותה, או אם אתה לא מייצר לאלטרנטיבה להיפטר ממנה. והרשות נתונה לכל אדם לעשות ולדבר ולחשוב גם מה שהוא נגד תאוות ליבו והופכה ממש, כי גם בשעה שהלב חומד ומתאווה איזו תאווה גשמית ביתר או באיסור, יכול להתגבר ולהשיח דעתו ממנה לגמרי, באומרו לליבו. עכשיו עיקר הפרק הזה, זה שכאן אדמור הזקן ממש נותן לנו כאן כלים מעשיים, איך עובדים. פרקטיקה, ארגז כלים. כלי מספר אחת, הסחת הדעת. אל תתבאסו מזה. אל תהיו, חלק גדול מההתבאסות זה קצת גאווה. אדם אומר, מה, אני צריך להסיח את הדעת? אני גיבור, אני יכול להיכנס ביצר הרע ב-120 קמ"ש ואני אהפוך אותו ליצר טוב. רגע, חבובי, תירגע. הוא יאכל אותך בלי מלח. בסדר? אל תנסה להיכנס בו בזה. תהיה טיפה תחמן, גם הוא תחמן. תעשה הסחת הדעת. זהו. הונאה. מה זה להסיח את הדעת? יש לך איזה... בא לך איזה... נגיד, אדם בא לו איזה מחשבה, ניקח דוגמה, מחשבת עצבות. בא לו מחשבת עצבות על עצמו. דפוק אני, זה גרוע אני. אני יאוש, מה הייתי? אני דפוק. כל מיני, מכירים? דיבורים של חיביה. יצחק, אתה מכיר דבר כזה? אז עכשיו הוא אומר, דו, אני אעשה איתה פחה, אני אשתקני, לרגע, מה תעשה? תהיה תחמן, תשיח, תגיד, טוב, יאללה, בוא, יש פה איזה ספר, טוב, בוא נקרא איזה ספר, יאללה, בוא נקרא איזה ספר משמעותי, וזה. בוא נצא רגע לשחק, בוא נצא לטיול, נצא לרכב על אופניים, עושה 2,000. תשיח את הדעת, תחזור, הוא כבר בינתיים, זה השתנית. יש, זה קרוב אלינו מאוד, יכולת השחת הדעת. מאוד מאוד קרוב. אל תתחיל, תגרף איתו וכל זה, אתה לא יודע אם הוא עכשיו, איך הוא יבוא עליך. תשיח את הדעת. זה חזק, תדעו לכם, באמת. זה אפשרי. היה פעם שהייתי, היה לי איזה דאגה. דאגה בעניינים כלכליים, לא משהו מסובך, אבל היה צריך לעשות איזה משהו שלא קרה, וזה הטריד אותי. ואז הגיע סוכות. סוכס. אז היינו צריכים, עשינו, מכרנו וקנינו דירה, מה שהיום זה כמובן נראה אגדות, שמישהו מצליח לקנות דירה ולמכור דירה במחירים של היום. פעם היה אפשר לקנות פה דירה במדינה הזאת. אז כאילו כבר קנינו, וצריך למכור ולא צריך למכור. הסתבך כזה, גרר. תמיד זה הולך, אתה הולך עם איזה קונה, נראה לך שזה, פתאום הוא מבריז לך, וכבר היינו צריכים לשלם. אז הייתי מוטרד. מוטרד. הופך בלילה על המיטה, ככה, ככה, מה נעשה, מה פה, מה שם, למי נפנה. וזה לא טוב למכור דירה כשאתה בלחץ, כי אז מעריכים את זה ומתחילים להוריד לך את המחירים. ואז הגיע סוכות. כתוב ושמחת בחגיך. ולפי ההלכה, היה מותר להתעסק בזה בכל המועד, כי זה דבר העבד. יכולתי לעשות טלפונים בכל המועד, למתווכים, כי זה גם היה דירה, לא, גרנו בנצרים, זה היה דירה במקום אחר, רחוק. אז... יכולתי להתעסק עם זה. דיברתי עם אשתי, תקשיבי, סוכות, אני לא תתעסק עם זה. שמחת בחגיך, אני לא טלפונים, לא כלום, לא שום דבר. ייגמר סוכות, תחזור לדאוג. מסכימה? זה בטח מצוין. זהו, אז הסחתי את הדעת לגמרי, הכוונה אין, טלפון, לא מסתכל, לא הודעות, לא עונה, הילדים, שמחה, סוכות, לא מתעסק עם זה. ואז, אני ממש זוכר את זה, עשינו הבדלה של מוצאי... מוצא שמחת תורה. נגמרה הבדלה, אני מרים עיניים לאשתנו, עזוב, הגיע הזמן לדאוג. פתאום אני אומר לה, רגע, עוד לא. הקפות שניות. אחרי הקפות שניות נדאג. אז זהו, עוד יש לי עוד... נסענו לירושלים, הקפות שניות, ב... לא זוכר אם זה היה, או במרכז או בתרב, משהו, זה היה דוד אז. ליקודים, שמחה. חזרתי הביתה בארבע בבוקר, זהו, קמתי בבוקר ככה אנרגיות לתפילה ב-8, חוזר מהתפילה, אני אקבל טלפון, ממישהו שחיפשתי אותו הרבה מאוד זמן, כי הוא בעבר הביא התעניינות בקניית הדירה, ולא צריך לתפוס אותו. הוא היה באומן, חזר מאומן, כל מיני דברים, ולא צריך לתפוס את הבן אדם, וכבר התייאשתי ממנו. פתאום אני מתקשר אליי, אומר לי, איפה אתה, אדירה, אדירה, אני רוצה, אני מחפש לך חודשיים, ממש, אני מחפש אותו מאלול. הוא אומר לי, לא, הייתי וזה, זה. נו, מה אתה אומר? בקיצור, אני אקצר לכם את הסיפור. זה היה באחת וחצי בצהריים, הייתי אצלו בבית, בשיקון ויז'ניץ בבני ברק, מכרתי את הדירה במחיר שרציתי, בחוזה, בתנאי תשלום, כאילו ככה, בום. מהשם מדבר. פלא, נס עצום. והוא גם היה אדם ישר בצורה... תענוג לעשות איתו את העסקה, כאילו, היה ממש כזה צדיק, וזה היה פשוט נחת. אחרי זה הלכנו גם לעורך דין שלו, העורך דין שלו זה היה נפטר כבר מאז, עליו השלום, והעורך דין הוא ראה ששנינו ככה קצת... אז הוא, הדבר הכי שעניין את העורך דין הזה לדבר דברי תורה, אמר, אה, דירה, זה היה מזכירה תעשה, לקחת תיק, איזה, מה למדתם לאחרונה? נו, מה אתה אומר? וזה, רב חיים, וזה, אני אומר לו, תקשיב, עורך דין, זה, באנו פה, כל בסדר, היא יודעת, וזה, מה זה, הכל רק תורה, זה מה שחשוב, זה, שעה שלמה, למדנו. אז יש יכולת, זה לא, אני לא אומר, זה היה קל, אבל יש יכולת להשיח את הדעת. לא עכשיו, השחתי את הדעת, הייתי, זה, צריך להיות בענווה, רבותיי. הרבי, האנשים שהיו שואלים אותו, מה לעשות לגבי ריחופים בתפילה? יש לכם את הבעיה הזאת? או רק לי? חשבתי רק לי. אז מה אמר הרבי? אמר, תתפלל מתוך סידור. אני? תתפלל מתוך סידור? 18 הכוונה. אני כבר במדרגה שאני יוצא מנעים, אני כזה ככה, מה אתה כמו סידור, בכיתה א', אני עכשיו אעבור עם האצבע, מילה אחרי מילה. אומר לך, העצות, ההתמודדות עם הזה, הם עצות לאנשים פשוטים. הסחת הדעת, זה לא להסתער על זה, זה לעשות מעקפים, לקרוא מהסידור, זה כן, לעבור עם... אז צריך טיפה ענבה, הבינוני צריך להכיר שהוא בינוני. אמרנו, תמצית של ספר התניא, אל תהיה רמאי, אל תהיה בינוני שמשחק אותה צדיק. אתה בינוני. אז בינוני, צריך עצות של בינוני, אז השחת הדעת זה אפשרות אחת. לקרוא מהסידור זה אפשרות שנייה. כן? או, בדיוק, בדיוק. לא תמיד, אגב, זה עוזר, אני חייב לך, לא תמיד, גם הסידור לא תמיד עוזר, זה... הריחוף גודל גדול מהכל. אז זה עצה אחת, להתגבר ולהשיח דעתו. עכשיו יש כאן עוד עצה, באומרו לליבו. והאדמו"ר הזקן מדבר על זה הרבה מאוד, אומרו לליבו, זה שאדם ידבר עם עצמו. ידבר עם עצמו. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם שיש לו דבר הזה מקור בתורה. מי דיבר אל עצמו בתורה? כן, הקדוש ברוך הוא, ביאמר השם אל ליבו. מדבר בשר ודם. יצחק, איפה? אה? כן, לעצמו. התנ"ך מלא בכאלה שמדברים אל עצמם. אבל הכי גדול, הכי בולט, זה מי? זה יעקב אבינו. נכון? מה יעקב? וישלח יעקב, אני אומר, כתוב, ויאמר יעקב, אלוהי אבי, אברהם, אדוני אומר אליי, שוב מארצך, קטונתי. נכון, סליחה. ויאמר יעקב, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ועיקר, והיה המחנה הנשאר לפתע. למי הוא אמר את זה? למי הוא אמר את זה? לעצמו הוא אמר את זה. ויאמר יעקב לעצמו. הוא הרגיע את עצמו, אומר, אוקיי, חצי, לפחות יהיה לי חצי. כך הוא. זו טכניקה מעולה, שאדם מדבר על עצמו. פעם היית יכול להיות משוגע, היום שים בלוטוס באוזן, ככה, ותדבר חופשי. שומע, מה יהיה איתך? תפוס את עצמך בידיים. לאחרונה אני רואה שאתה ממש נחלש, אתה מסוגל להרבה יותר, אני מצפה ממך וזה, שם בלוטוס כזה כחול מהווה, וכולם חושבים שאתה צועק על איזה על הבן שלך או מישהו. אתה מדבר על עצמך בכלל. הכל טוב, הכל סבבה. זה כלי עצום. אני אומר לכם, אני מדבר על עצמך, אני מדבר על עצמי כל היום, באמת, זה יותר מדי, לא מספיק לי מדבר בשיעורי, זה גם מדבר על עצמי, אבל זה עוזר לי. כאילו, היה פעם, אני אוהב להביא דוגמאות קצת ככה מה... היה פעם, כשהייתי ילד, היה תוכנית מצוירת, סדרה מצוירת, מסביב לעולם ב-80 יום, של ז'ול ורן. הם לא יודעים פה כלום, מה אתה חושב שאתם יודעים? הם לא יודעים, אני צריך להסביר להם מה זה. הם מכירים הקומיקס, זה דור של קומיקס. מסביב לעולם, 80 יום זה ז'ול ורן, והיה עשו סדרה מצוירת כזאת. מיסטר פוג קראו לו, נכון? מי שאמר שהוא יתערב, והעוזר שלו קראו לו פספרטו, והיה מיסטר פיקס, שהוא היה אמור לשבש לו את התוכנית. בסדר? ואז... מיסטר פיקס תמיד היה מנסה לשבש, זה היה מצויר, כן, היה מנסה לשבש את התוכנית של מיסטר פוג. אז היו רואים כזה בסרט המצויר, והיה מדבר על עצמו. Do you have a plan, Mr. Fix? of course I have a plan, Mr. Fix. What is your plan, Mr. Fix? ככה מדבר על עצמו. תן כוח. בסוף אתם מכירים את הקטע, הוא הגיע כאילו יום אחרי. הוא הגיע יום אחרי. הוא כאילו הפסיד בהתערבות. מה? אבל אז התברר לו שהוא כן הגיע נכון, כי הוא נסע, הוא עשה את המסע נגד כיוון השעון. במקום ממזרח למערב, ממערב למזרח, אז הוא הרוויח יממה. טוב, עד כאן סדרות, סרטים מצוירים. כן. העצות מעולות, לימוד לפני התפילה, התבודדות, לדבר אל עצמו, לקרוא מהכתב, לעשות זה, לעשות כותרות לתפילה, לעצור רגע לחזור, מיליון הוצאות. אבל כל המחנה המשותף לכל ההצעות האלו זה מה? צריך ענווה, שאדם אומר, אני זקוק לעזרה. אני לא יכול את הכל לבד, אני זקוק לעזרה. אז אחת העצות זה לדבר אל ליבו. יאמר אל ליבו, נכון? יש פסוק כזה, לך אמר ליבי. באומרו לליבו, אינני רוצה להיות רשע אפילו שעה אחת, כי אינני רוצה להיות מובדל. חלילה מהשם אחד, בשום אופן. כדכתיב, אבונותיכם מבדילים, רק אני רוצה לדבקה בו נפשי רוחי ונשמתי בהתלבשן בשלושה לבושיו, שמעשה דיבור ומחשבה בשם ובתורתו ומצוותיו, מאהבה מסותרת שבליבי להשם כמו בלב, כללות ישראל, שנקראו אבי שמך, ואפילו קל שבקלים יכול למסור נפשו על קדושת השם, ולא נופל אנוכי ממנו, ודאי, אלא נכנס ברוח שטות, ונדמה, לא, עולי, שבעבירה זו עודנו ביהדותו, ואין נשמתו מובדלת, וגם שוכח אהבתו להשם מסותרת, אבל אני אינני רוצה להיות שוטה כמוהו ולכפור האמת. זה ציטוט של התבודדות. אומר אדם, אני לא רוצה להתפרד מהשם יתברך. אני רוצה להיות חלק ממנו. לא רוצה להיות נפרד. כן? רוצה להיות חלק מכלל ישראל. הוא מכניס פה, אגב, עוד עצה. והעצה הזאת נקראת להקצין משהו. הקצנה. בסדר? זה עוזר. תדעו לכם. זה עוזר. אני אתן דוגמה למה הכוונה. הייתי פעם באיזה מוזיאון פה בירושלים, מוזיאון המדע עם הילדים, היה שם איזה חדר, והייתה שם עגלה כזאת, ואז על העגלה היה מונחים בערימה מוצרי המזון שהאדם אוכל בשנה. בסדר? ואז אני זוכר וואו, בישראל, לפי הנתונים, ואז כאילו הזדעזעתי, ומאז עשיתי משם, עשיתי שם שינוי. כי היה שם המונח, ערימה של סוכר, לא זוכר כבר כמה זה משהו כזה, זה כמות הסוכר שאתה אוכל בשנה. זה, ככה זה בא, הר סוכר כזה. עכשיו זה רע, סוכר זה רע. כשאתה שותה סוכר, זה כדי קוץ קפה, כפית סוכר, זה נבלד, אני לא רואה את זה, פתאום אתה מגיע למוזון, שמים לך מול העיניים, תקשיב, זה כל הסוכר שאתה אוכל בשנה, אתה אומר, יואו, איך תיבד הדבר הזה, זה רע. אז אתם משם, הפסקתי לשים סוכר בקפה. זהו. שותה כבר המון שנים, סוכר, מקבל אותו בעוגיות לידו, אני יודע מה, אבל אין זה. לא, אבל אני זוכר את זה, היינו סדר בתור בחורים צעירים, כמה, כפית קפה, שתי סוכר, שתיים סוכר, נכון? שתיים סוכר. שמה זה שתיים סוכר? זה סוכן. ומראים לך שם עוד כל מיני דברים, מלח, עוד כל מיני דברים וזה, מקצינים לך, לא, מקצינים לך משהו שאתה, גם ככה בעבודת השם. אני זוכר שהייתי פעם, מה אין לכם סיפורים, נכון? פה? לשון הרע. לשון הרע דבר נורא יותר נורא מחצאית קצרה, נכון? ככה אומרים? יפה. אבל מה, אף אחד מאיתנו לא מדבר לשון הרע כזה, יאללה, בוא נדבר לשון הרע. חבר'ה, באים, מעגל לשון הרע. אנחנו עוקצים פה, עוקצים שם, פה איזה משפט, שם איזה משפט. יצא לי פעם להיות באיזו סיטואציה, במקום מסוים, שאני לא הייתי קשור אליו. הייתי כזה, הגעתי במקרה לאיזה מקום, איזושהי קבוצה, ושהם היו, היה להם היכרות קודמת, לי היה פחות היכרות איתה, אבל הייתי איתם איזה כמה שעות טובות, והם דיברו שם איזה שעתיים לשון הרע. ככה אינטנסיבי. ככה... ואני לא יכול להגיד להם כלום, אני לא שייך אליהם כל כך וזה, אבל הייתי שם, הייתי צריך להיות שם. פתאום אתה מבין כמה זה מגעיל. כאילו הם עברו אחד אחד. אהו ככה, רגע, ומה איתו? אחד, אז אתה רואה כמה זה, איכס. אז גם להקצין מה שהוא אומר כאן, הוא מקצין. הוא אומר, אני אומנם, זה רק אווירה, אתה יודע לך, האווירה הזאת היא בעצם מבדילה אותך מהשם אלוהי ישראל. אני לא רוצה להיות מובדל, לא רוצה, אני רוצה להיות עם השם יתברך. טוב מאוד. אז מדי פעם ההקצנה, גם היא מועילה לבינוני, וכל זה ברמה הפרקטית. מה שאין כן, בדבר המסור ללב, דהיינו, שיהיה הרע מאוס ממש בלב, וסתנים בתחית השנאה, שלא יהיה לי בכלל משיכה לזה, ולא זה, זה... אי אפשר שיהיה באמת לעמיתו, אלא על ידי גודל בתוקף אהבה להשם, בבחינת אהבה בתענוגים, להתענג על השם אין עולם הבא, ועל זה אמרו חזר, עולמך תראה בחייך. מי שמגיע למצב שהוא סולד מהרע בעצמו, זה קצת שכר בעולם הזה. קצת שכר. עולמך תראה בחייך, זה לא כל אחד, בסדר? מי שמגיע למצב שהתזונה, התזונה הבריאה היא טעימה לו מאוד, והתזונה הלא בריאה היא לא טעימה לו, אז הוא קצת שכר בעולם הזה. בסדר? לא, לא כל אחד זוכר. אפשר לזכות לזה. אם אדם עובד ועמל אורך זמן, אז אולי אתה תתחיל להתרגל, הוא יותר, יותר יאהב ואוכל סלט ירקות מאשר פיצה. בסדר? אבל זה לוקח זמן. אז לא צריך לחכות עד שתיווצר אצלי הזדהות מוחלטת עם הטוב אלי אני צדיק, אלא אני כבר יכול להתחיל לעבוד. אני יודע שזה נכון, אני יודע שזה לא טוב פה, אני יכול לדאוג שברמה הפרקטית אני לא יהיה שם. כי זה כי אין קיבול שכר וכדכתיב עבודת מתנה יתן את כיבולתכם, כמו שכתוב במקום אחר, ולכן אמר יהוב ברת הצדיקים וכדאית בתיקונים שיש בנשמות ישראל כמה מיני מדרגות ובחינות, חסידים, גיבורים, מדברים על יצרם, מראי תורה נביאים וכו'. אז יש גם צדיקים, אדם צריך לדעת בדיוק את המצב שלו. וכאן הוא מסביר, הוא עכשיו הולך טיפה להתחיל להסביר את מה שהוא פתח בפרק הראשון. הרי הספר הזה בנוי על הפסוק, קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובך לעשותו, זה הפסוק שהספר הזה בנוי, והוא בנוי על מאמר חזל, תניה, בנידה, משביעים אותו, צי צדיק ואל תהי רשע. אז למה צריך להשביע האדם, תהיה צדיק, ואחרי זה אל תהיה רשע. אם הוא צדיק, אז בכל מקרה הוא לא רשע. אז אפשרות אחת צור מרע ועשה טוב, אפשרות שנייה, שזה שתי דרכים. דרך אחת תהיה צדיק, וזה באמת משביעים, מי שראוי להיות צדיק, משביעים אותו להיות צדיק. אבל לא כל אחד יכול להיות צדיק. אז מה? אז גם אם אתה לא יכול להיות צדיק, קודם כל אל תתאכזב. אל תתאכזב, ואנחנו גם בהמשך, מיד בפרק הבא, הוא גם ירים את הבינוני לאיזה מדרגה, שכאילו פתאום אנחנו נקבל איזה גאוות יחידה מאוד מיוחדת, יהיה לנו כנפי, נקבל לזה כנפי דוב. כנפי דוב, לא רק בגלל הרב דוב ביגון, אלא בגלל שדוב זה ראשי תיבות דירה בתחתונים. כמו שיש כנפי הטלף, יש כנפי התוקון הזה של מגלן, יהיה לנו כנפי דוב. כל מי שהוא בינוני יקבל כנפי דוב בסוף המסלול, כי יש עניין של דירה בתחתונים, והבינוני נמצא בתחתונים. אבל בינתיים, בסדר, יש כאן איזה נתיב. גם אם אתה לא יכול להיות צדיק, קודם כל תקבל את זה. אמרנו, הבינוני לא צריך להיות רמאי, אל תהיה, אני לא צדיק, אני יש לי משיכה אל הרע, יש לי נטייה אל הרע, יש לי זה, בסדר, אבל אני יכול לא להיות רשע. זה תלוי לגמרי במעשים שלי, וזה לכן, במובן הזה, הספר הזה הוא ספר מדהים, כי הוא כל הזמן מחזיר את הכוח לבחירה. אדמור הזקן אומר, תקשיב, יש לך כוח לבחור. מה אתה יכול לבחור? זה דברים שתלויים לגמרי במעשים שלך. מה אתה מדבר או מה אתה לא מדבר? תלוי בפה שלך. אתה יכול לסתום את הפה, או להחליט לדבר דיבורים אחרים. אתה יכול להחליט שאתה מדבר דיבור ציני, ואתה יכול להחליט שאתה לא מדבר דיבור ציני. וגם מה אתה חושב? מחשבה רעה באה אליך, זה אין מה לעשות. אתה לא יכולת, לא יכולת לימד. הצדיק כל היום חושב דברים טובים. אנחנו לא. בני פעם באה איזו מחשבה לא טובה. אבל לייצר למחשבתי אלטרנטיבה, להזיז אותה ולהביא מקום מחשבה אחרת, בין אם זה מחשבה טובה, או בין אם זה השכת דעת אפילו. אתה לא יכול להשיח את הדעת? אתה לא מסוגל? תפוס. תשיח את הדעת. מה מסובך? תעשה לך איזה משהו. איזה מעקף. לא, אני לא בכבוד שלי לעשות מעקף. אני רוצה לנצח את היצע הרע, פייס טו פייס. אדוני, תוריד את זה, מה קרה? אנחנו בינונים, מותרנו גם לעשות מעקפים, הכל בסדר. מותר לקבל כלי עזר, מותר לקבל עזרה, מותר לקבל את כל מה שצריך. ולכן הוא אומר כך, בזה יובן, כפל לשון השבועה, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. זה לכאורה תמוע, כי מאחר שמשביעים אותו, תהיה צדיק, למה צריכים להשביעו עוד שלא יהיה רשע? אלא משום שאין כל אדם זוכה להיות צדיק, ואין לאדם משפט הבחירה בזה כל כך להתענג על השם באמת, ושיהיה הרע מאוס ממש באמת. אנחנו נדבר על זה, על העניין הזה. לפחות כרגע, בואו נקבל את זה כהנחת יסוד, שצדיקים זה נשמות מיוחדות שנשלחות לעולם להעיר, ואין להם בחירה. הצדיק חייב להיות צדיק. וגם בינוני, הוא לא יוכל להיות צדיק. הוא יצטרך כל חייב להיות בינוני. בהמשך אולי הוא כנראה לא חוזר בו, אלא הוא כן אומר איזה אפשרות שבינוני כן יכול לעבור איזה התקדמות, אבל בואו נניח כרגע שהצדיק הוא נשמות מיוחדות, רק הקדוש ברוך הוא צדיקים שהם מועטים. צדיקים הכוונה, כמו שאתה קורא על הרב קוק, כמו שאתה קורא על הרבי, אנשים שבגיל 4 כבר אמרו תיקון חצות, ולא יודע מה, וכל מיני דברים. ברוס זה לא משהו בליגה שלנו, בסדר? הצדיקים האלה זה פרוז'קטורים, שנשלחו להעיר 100 שנה קדימה, 200 שנה קדימה לפעמים. זה לא נשמות רגילות. אז את הצדיק משביעים אותו תהיה צדיק, הוא לא יכול לברוח מהשליחות שלו. הוא לא יכול לברוח. אתם יודעים, הרי הרבי, באופי שלו, היה אדם מאוד מאוד פנימי וגם חשאי. מאוד לא התאימה לו האדמורות, כי אתה, ברגע שאתה אדמור, אתה כולם עליך. הוא באמת לא רצה. כשהחמיב נפטר ופנו אליו, הוא לא הסכים. הוא אמר שפנו אליו, בא אליו אחד החסידים, והגיש לו כתב התקשרות, הגיש לו פדיון נפש. אז הוא קם, הוא דחה אותו, ואמר לו, אין לי שום שייכות לזה בכלל, זה לא קשור אליי, מה אתה בכלל מביא לי את זה? אז הוא אומר לו, אז מה יהיה? הוא אומר לו, לא יודע מה יהיה, גם אני שואל מה יהיה, לא יודע מה יהיה. אבל הוא ממש אומר, אין לי שייכות לדבר הזה. ומה היה? אין ברירה, הוא היה חייב. הרב סולובייצ'יק אמר לחסידים, אל תוותרו לו. הוא היה רבי, עוד מההתחלה הכרתי אותו בברלין באוניברסיטה, כבר אז הוא היה רבי, אל תוותרו לו. הרב סולובייצ'יק, היו בקשרים קרובים. וכל זה, וכשאשתו אמרה לו, הרבנית חיה מושקה, אמרה לו, לא יכול להיות שעשרות מסירות נפש של אבא שלי ירדו לטמיון, אז הוא הסכים. קיבל את הכתב התקשרות, והיה שם קצת עניינים, החסידים כבר פרסמו כתב התקשרות בעיתון. והוא קרא להם, והוא נזף בהם ואמר להם, תפרסמו הכחשה. אז הם אמרו לו, על מה נפרסם הכחשה? שאנחנו רוצים שתהיה הרבי שלנו? זה נכון, אנחנו לא מוכנים לפרסם הכחשה על זה. אתה רוצה, תפרסם אתה הכחשה שאתה לא מוכן. תחצפו! ואז... אז גם הצדיק לא יכול לברוח מהשליחות, הרב קוק כותב את זה, הרב קוק אומר, אני לא יכול, יש לי שליחות, אני לא יכול להתכחש אליה. אבל גם הבינוני, יש שבועה תהיה צדיק, אלא משום שאין כל אדם זוכה להיות צדיק, ואין לאדם משפט הבחירה בזה כל כך להתענג על השם באמת, ושיהיה רע מאוס ממש באמת. לכן משביעים שאני, אל תהיה רשע, על כל פנים שבה, זה משפט הבחירה, והרשות נתונה לכל אדם למשול ברוח תאוותו שבליבו, ולכבוש יצרו, שלא יהיה רשע אפילו שעה אחת כל ימיו, בין בסור ברע, בין בעשה טוב, ואין טוב אל התורה, דיינו תלמוד תורה שכנגד כולם. לא. סוגל, תחת ידיך. אף על פי כן, מדי פעם, גם הבינוני יכול ככה לנשום אוויר פסגות, לעלות לאיזה הר, להסתכל בחלון ראווה, לקבוע עתים לעצמו, להיות מואס ברע. בסדר. לעשות את זה עבודה פנימית. אבל מה שאומר אדמור הזקן, זה אל תיתן לעבודה הפנימית לעכב לך את הפרקטיקה. עכשיו, עד שאני אתחבר, עד שאני ארגיש, עד שאני פה, בטעם אני לא זז. חבל. בפרקטיקה אתה יכול, אם הבנת פה בראש זה לא טוב, בשכל, למרות שהלב נמשך אל הרע, תפעל. במקביל, תעשה עבודה פנימית, כי תמיד לוקחת יותר זמן, נכון? תמיד לוקחת יותר זה. וכל מיני דברים, הוא נותן כאן כל מיני עצות, וגם לגבי תענוגי העולם הזה, וכו' וכו', כל הדברים האלו, וכך הוא יוכל לקיים את השבועה, ועוד שהרגל על כל דבר שלטון נעשה טבע שני, וכשהרגיל עם אוסטרה, יהיה נמאס קצת באמת, וירגיל לשמוח נפשו בהשם, על די התבוננות בגדולת השם, יתרו את הדלתתה ויתרו את הדלתה, כולי, אולי יערה עליו רוח ממרום, ויזכה לבחינת רוח משורש הזה צדיק, שתעבר בו לעבוד השם בשמחה אמיתית, כדכתיב שמחו צדיקים בהשם, ותתקיים בו באמת השבועה שמשביעים תהי צדיק. כלומר, יש איזו אפשרות לבינוני, אם הוא עושה עבודה, שהוא ככה יקבל איזה, יקבל איזה קידום מהיר. אתם יודעים, זה כמו במשחק הזה, נחשים וסולמות, נכון? סולמות וחבלים, חלק גמות זה נחשים. אתה מתקדם, צעד אחרי צעד, מדי פעם אתה מקבל איזה סולם לעלות. ופס, קפצת. לפעמים אתה גם מקבל איזה נחש שמוריד לך למטה, צריך גם להיזהר מזה. אבל יש אפשרות, עם אדם, לא להתייאש. אדם יכול, אבל אתם תראו שהוא אומר בהמשך, שעיקר השמחה דווקא היא להיות בינוני, כי שם נמצא מרחב העבודה והבחירה. זה יכול להיות שלנו קשה, אבל הבינוני מעורר הכי הרבה נחת רוח ושמחה אצל הבורא יתברך. על המשך עבודת הבינוני נראה בעזרת השם בשבוע הבא, אחרי כבר פורים, אחרי הכל, נמשיך בעזרת השם. ברוכים תהיו, חזק וברוך.